הברכה ב-18 בסדר עיון תפילה שזער אנפין אנחנו עוסקים בקטעים מסוימים לברכה של ב-18 ולמינים ולמלשינים אל תהי תקווה. אז קודם כל כהקדמה, בעצם אנחנו קוראים לזה 18, וכשסופרים אז יש 19, כי יש שלוש ברכות ראשונות שהן השבח ושלוש אחרונות שהן ההודעה, ובאמצע כשסופרים יש 13 בקשות. אז באמת הברכה הזאת למינים ולמלשינים היא נוספה בימי רבן גמליאל דיבנה, ככה גמרא בברכות בדף כ"ח אומרת, ונקראת ברכת המינים או ברכת הצדוקים, כי נתקנה כנגד הצדוקים והאפיקורסים שרבו בימיהם וכפרו בתורה שבעל פה ובביאת המשיח ושר יסודי אמונת ישראל. ומה שהיה הנורא מכל, הם היו מסיתים ומדיחים לשיטתם, לא רק השמיעו את דבריהם. והגרוע מכל, שהם היו מלשינים לשלטונות הרומיים. אז התחילה מלכות רומי את כוחה, והם היו מלשינים וגורמים צרות. וידוע, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, זה האסון הכי גדול. אם יש אחדות בתוכנו, אפשר להתגבר. אבל כשיש חז ושלום איזה מחלוקת שלא לשם שמיים, זה יכול להביא אסון. למשל, הספרה בפרשת בחוקותיי, בתוכחה הוא אומר, ורדו בכם שונאיכם, שאיני מעמיד כאילו בכללה הכי גדולה, הקדוש ברוך הוא חז ושלום, שלא יעמיד, שונאים אלא מכם ובכם. בשעה שעמיד עליכם ובכם, הם מחפשים אחר מטמוניות שלכם. כי מי שמתוך האומה, הוא יודע את נקודות החולשה. זה תמיד הייתה השיטה למצוא מישהו, כך נפלה ירושלים, תמיד חיפשו את הזכויות החלשות שמסרו את הסודות, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה רוחנית, איפה נקודת החולשה? תמנעו מהם להקריב קורבנות של כבש וכדומה. אז אם כן, הגמרא אומרת, חיפשו, רבן גמליאל אמר, מי יתקן את הברכה הזאת? כאשר ראה רבן גמליאל לתגבור את הרשעות הזאת של הפושעים, אז הוא אמר, צריך לתקן ברכה מיוחדת לעבדם בתוך 18, זה היה מאוד משמעותי. כמובן, אחרי השיבה שופטינו, ועשר ממנו יגון והנחה, יש מקום לתפילה הזאת. כתוב, עמד שמואל הקטן ויסדה, וכו' וכו'. כותב הרב בעולת ראייה, הערה מאוד יפה. הוא מצטט את הגמרא שהבאנו עכשיו, ולמלשינים. אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים. לא מצאנו בברכה אחרת שעשו מכרז. כאילו עושים מכרז להגיש הצעות, מי יודע לתקן ברכת המינים? למה לא אמרו מי יודע, אנשי כנסת הגדולה? נו, אפשר להגיד, יחד. מה המיוחד בעניין הזה? עמד שמואל הקטן ותקנה. יסוד התפילה, רואים את זה בשותפות ללשון רבים, זה בעצם כולה מלאת חסד ואהבה. אחת הבעיות, מי שאומר, יש הרי פסוקים בתנ״ך ובתורה של אוהבי השם שנאו רע, יש מצווה לשנות הרע, כן? אבל השנאה הזאת יכולה לייצר רגשות שהם לא לשם שמיים. לפעמים הכל מתחיל לשם שמיים. הכי גרוע, מי שעושה, יש לו מצוות שהוא עושה לשם שמיים, הוא יכול להגיע לאסונות. הוא שונא את אילו הפושעים שמחללים שבת וכדומה. באמת, זה דבר נורא, והיום שיהודי מחלל שבת, ומספרים על הרב עובדיה יוסף, מספרים שהוא היה ביום כיפור, הוא היה בוכה בוידוי, על כל דבר היה בוכה בדמעות שליש. גזלנו. והיה אומר, חיללנו שבת, ביטלנו תורה. אתה המתמיד הגדול של הדור, שפעם אחת שאלו אותו. אז הוא אמר, כל ישראל ערבים זה לזה. הכל יחסי קודם כל. מפעם לפעם כל אחד נכשל, אבל אנחנו כולם עריבים. אם ברחוב יש חילול שבת, זה אתה גם כן חלק מזה. אתה לא יכול לנתק את עצמך. אבל מצד שני, איך היחס צריך להיות? נכון, צריך לסנות הרע. אבל גם אם יש מצווה, את אלו שבועטים לייצר איזו דחייה, הרי למה הקדוש ברוך הוא ברא באדם תכונה כזאת של שנאה? הרי זו תכונה שלילית. אומר רב סעדיה גאון במעונות ודעות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, צריך האדם להשתמש בו. מה? צריך להשתמש בשנאה? צריך להשתמש בגאווה? אז הוא אומר, יש תכונות חיוביות, יש תכונות שליליות, אבל הבורא ברא גם את השליליות, ואתה חייב להשתמש בהן. המבחן הוא המינון. האם הדומיננטי אצלך זה רגש השנאה והקינה, או שזה אתה משתמש במינון הנכון של מיליגרם, כדי לייצר, נגיד, אם אדם רוצה להילחם נגד הרע, הוא חייב להיות מנגנון דחייה. הגוף שתוקף אותו איזה זיהום, הוא מיד מייצר את המלחמה של הכדוריות כידוע. אז מוכרחים כאן איזה מנגנון. אבל חז ושלום, ההתפתחות הזאת יכולה להביא לאסון. נראה רק את ההתחלה, מה הסכנה. נכון, כל אחד יכול לתקן, למינים ולמלשינים יהיו הרבה מתנדבים. אתם יכולים ללכת לראות מודעות בירושלים, כל מיני חרמות, מאיפה המציאו את המילים ואת הנעצות, חז ושלום. אלא מה, מאיפה זה נובע? כותב הרב כך, כל הברכות של התפילה, שהן מלאות חסד ואהבה, ראוי לתקנם כל חכם הראוי למעלה רוממה כזאת. כל חכם שיש בו, כמובן, לא כל אחד יכול לתקן ברכה, גם לא השיבנו, אבינו את תורתך. כל ברכה יש בה צורך של אדם גדול, אבל אפשר למצוא קדר של רבנים גדולים שיעשו את זה. לערוך תפילות קבועות לגוי קדוש, ועם חכם ונבון ימצאו בו חכמים, אבל ברכה זו של התפילה, שבתוכה עצורים דברים של שנאה ומסתמה, כמו שכותב רס"ג, שצריך לפעמים לעורר את כוח השנאה, את כוח הקינה של המסתמה, והאדם באשר הוא אדם, אי אפשר כלל שלא תימצא בקרבו איזו שנאה טבעית לאויבי נפשו ורודפי עמו. כתוב שאדם כמים הפנים לפנים כן לב האדם. יש סכנה כזאת. ברגע שאני שונא מישהו, נגיד על פי דין, יש מקרים, כתוב, כי תראה חמור שונחה, רובץ תחת מסעו. אז הגמרא שואלת, הכתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. אז הוא אומר, בעבריין. יש מקרים שמותר לשנוא, אבל יש סכנה גדולה. באמת, נגיד, הסטארטר שלך זה לשם שמיים. אתה רוצה לשנוא את הרע, לקיים את הציווי הזה. אבל מה קורה? השני מרגיש את היחס שלך כמים הפנים לפנים, כן לב האדם, ואז הוא מעורר בליבו שנאה כלפיך. עכשיו, זה כמו משחק פינג פונג. ברגע שאתה מרגיש שאת מי שאתה שונא הוא עכשיו התחיל לשנוא אותך, מתעורר בליבך רגש, זה כבר לא לשם שמיים, רגש של שנאה שלא קשור למגמה של תיקון העולם. וזה המסוכן מאוד, איך לייצר, איך אומרים, נטו, שנאה, שמן זית, רח של שנאה. זה, אין הרבה שיכולים לעסוק בזה. זה מבצע קשה מאוד. ברגע שאתה נכנס לרגשות האלו של קינה ושנאה, קשה לעצור. לכן צריכים את שמואל הקטן, ובעזרת השם נראה עד כמה הוא גדול. למה קטן? אומרים שאדם נקרא עולם קטן. למה? אם הוא חושב שהוא עולם, אז הוא קטן. אבל מי שחושב שהוא קטן, אז תדע לך שהוא עולם גדול. אם כן, אנחנו בתקופה כזאת צריכים באמת לחזק את ההבנה שהתכונות השליליות האלו, זה לא כל אחד יכול לנקוט בהם, וכשהוא נוקט בהם צריך בזהירות רבה. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.